קראנו השבת את פרשת אמור. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת להם, לנפש לא יטמע בעמיו. אמור אל הכהנים בני אהרון. אם נאמר כהנים, כבר לא צריך להזכיר שהם בני אהרון, או בני אהרון, די ואין צריך לומר כהנים. הזוהר שואל את השאלה הזאת. גם המדרש. והזוהר אומר, בני אהרון, פירושו של דבר שממשיכים את מידתו של אהרון, אהרון הכהן, כמו שחכמים לימדו אותנו בפרקי אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הכהנים הם ממשיכים את המדרגה הרוחנית המיוחדת של אהרון הכהן. מדרגת האחדות, הוא מייצג את כל ישראל כלפי ריבונו של עולם. וממילא הוא אוהב שלום ורודף שלום, ואוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כי הוא האדם שסביבו, כאילו כל כלל ישראל מתרכז. הוא מייצג את כלל ישראל. הוא אחד שמייצג את כולם. הוא מאחד בזה את כולם. ומתוך שזה שזו המהות שלו, זה גם התפקיד שלו. וזה גם מה שהוא עושה בפועל, גם בעבודת בית המקדש, וגם אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. רש"י כאן מביא דיוק של חכמים, אמור אל הכהנים בני אהרון, יכול חללים, תלמוד לומר. בני אהרון יכול חללים, תלמוד לומר הכהנים. כלומר, יש חלל שזה כהן שהוליד בן מגרושה, והבן הוא חלל, אז הלכה היא שהוא לא קשר לעבודת בית המקדש. הוא לא יכול להקריב קורבנות. אבל בדיעבד, אם הוא יקריב, הקורבן קשר. לכתחילה לא, בדיעבד כן. ולמה? מפני שהמצב שלו הוא באמת מצב מורכב. כי הוא מצד אחד הוא בן אהרון, ומצד שני הוא לא קשר לכהונה. הכהונה זה כאילו תפקיד. הבן אהרון זה הסגולה. וכל בני אהרון יש להם סגולה פנימית עצמית מיוחדת. ויש להם תפקיד. התפקיד הכהונה, תפקיד עבודת בית המקדש. כהן צריך להיות כשר לגמרי בעבודתו. אז לכן המצב של חלל הוא מצב כזה שמצד אחד יש בו את הסגולה מבחינה מסוימת, כי הוא בן כהן, אבל הוא נפסל. בפועל לא יכול להיות אצלו. אבל כן, זה רק בדיעבד, כיוון שבכל זאת יש לו את הסגולה, הוא כשר. והוא אומר שיש במדרגת הכהונה גם צד סגולי וגם צד של תפקיד שהוא נובע מהסגולה המיוחדת. הכהנים הם שליחי דידן ושליחי דרחמנה. איך הם יכולים להיות שליחי דידן? יש כלל שמה שאדם לא יכול לעשות בעצמו הוא לא יכול לסלוח שליח. והכהנים הם שלוחים שלנו. הגמרא במסכת קידושין היא אומרת, דידנה בזה, האם כהנים שליחי דידן או שליחי דרחמנה, וגם וגם, גם שליחי דידן וגם שליחי דרחמנה. כלומר, הם מצד אחד מקבלים מאיתנו בשמו יתברך, ומצד שני הם שלוחים שלנו להקריב את קורבנות אליו יתברך. אז כנראה שיש גם בישראל איזה יסוד של כהונה. והייתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, בכלל ישראל גם כן יש תפקיד מיוחד, סגולה מיוחדת, בחינה של כהונה, כהונה סגולית, לא כהונה שהיא יוצאת לפועל בפועל, אלא היא נמצאת בכוח. והכהנים אצלהם הסגולה הזאת יוצאת מן הכוח אל הפועל. וכיוון שיש לישראל גם כן את הנקודה הזאת הסגולית, שבכל זאת גם להם יש איזה תפקיד של ממלכת כהנים, ואתם תיקראו כהני השם כלפי העולם כולו, על כן הם יכולים גם להיות לשלוח שליחים, כי הם גם כן כאילו בבחינה הזאת. הרב באורות אומר שהכהונה היא איננה באה להפריד בין ישראל לאבים שבשמיים, אלא היא באה לחבר את ישראל לאבים שבשמיים, כמו שאמרנו שהכהנים הם שליחים. ואומר, אפשר להסתכל על התפקיד הזה כתפקיד מפריד, כמו שהסתכלו קורח ועדתו, והם אומרים שכולם מתאימים לעבוד את השם, ולמה רק אהרון ובניו הם מתאימים, כן? אין הבנה שהקרבה אל השם דורשת הכנה מאוד מאוד גדולה, ואי אפשר לקפוץ למדרגה הגדולה הזאת כשאין התאמה, וצריך כאלה שהם יהיו בעלי תכונות מיוחדות, סגולה פנימית והתנהגות בהתאם שהיא במדרגה גדולה של קדושה, והם בעזרתם אפשר להתעלות, להתחבר ולעלות ולהיות מקושרים אל הקודש. הכהנים הם נתבעים, כמו שאנחנו ראינו בפרשה שלנו, צריכים להיות בדרגה של קדושה מיוחדת. אסור להם להתאמה למתים. זה אומר שהם צריכים להיות במדרגה של חיות מיוחדת. מה פירוש האיסור הזה להתאמה למתים? התאומה היא מבטא איזה חוסר שלימות של חיים. היא פועל יוצא מעונש, כן, מחטא, ולכן המיטה, לכן יש מיטה, והמיטה גורמת לטומאה. והכהנים עניינם להיות מרוממים, מרוממים, מרוממים גם מצער של אבלות. הכהן הגדול הוא בכלל מן המקדש לא יצא, הוא צריך להיות במדרגה מיוחדת במינה. זה לא איזה גזירה עליו שהוא לא יצטער בצער המשפחה, בצער הקרובים, שלכאורה למה עושים לו את הדבר הזה, הוא בניו, ילדיו, אשתו, הוריו, הייתכן לנתק אותו מהמשפחה ולהגיד לו, אתה נשאר בעבודתך בבית המקדש, אתה לא יוצא. זה לא גזירה שמחייבת, אתה בתפקיד כזה, אתה צריך לוותר על כל קשרי המשפחה שלך, על כל הכאבים, אלא אתה ברמה כזאת שאתה צריך להבין שמיטה זה לא כמו שאנשים מרגישים. זה פרידה מהגוף, זה משהו אחר לגמרי. זה עליית נשמה, זה מדרגה אחרת. כהן הגדול הוא צריך להיות ברמה כזאת שרואה את הדברים לאורך זמן, שהוא יודע שהמוות הוא דבר חולף, אחר כך יש תחיית המתים, זה דבר שלא צריכים ליפול בגללו ולא צריכים לרדת בגללו, אבל רק במדרגה עליונה גדולה מאוד של הכהן, הוא יכול, של כהן גדול, ההסתכלות שלו היא כל כך עמוקה, כל כך גבוהה, שהוא רואה את הדברים אחרת. וממילא ההלכה הזאת היא הלכה תואמת לו, היא מתאימה לו, הוא לא שייך באותו הסוג של אבלות, של הכאב, של להתאמה למת, כמו שאר הכהנים, הם לא במדרגה הזאת, כל הכהנים, הם מדרגה אחרת, הם לקרובים מותר להם להתאמה, אבל לא לרחוקים. כי הם גם כן מדרגה קצת יותר גבוהה מהרגילה, מסתכלים על המוות גם כן בצורה קצת יותר מרוממת, אבל לא במדרגת הכהן. ואומר, הכהנים מדרגתם מדרגה עליונה, וכל המצוות הם בהתאם לזה. הם צריכים להיות גם בשלימות הגוף, בעבודתם בבית המקדש. הם צריכים, גם הקורבנות צריכים להיות שלא יהיה בהם שום מום, וגם הכהנים בעצמם שלא יהיה בהם שום מום, לא מום חיצוני, וכמובן שזה מבטא, ולא מום רוחני פנימי. מדרגה מיוחדת, מדרגת הכהונה. אין לנו היום כהנים בעבודתם, אבל אנשים שמקבלים על עצמם להיות אנשי קודש, להיות אנשי אמונה, להיות אנשי רוח, ולהיות יותר דבקים בריבונו של עולם, הם בחינה של כהנים. והם המחברים בין ישראל לאביהם שבשמיים. וזה כל דין הכבוד שחזל, שהתורה מלמדת אותנו שצריכים לנהוג בתלמידי חכמים, להיות יראים מהם, לכבד אותם, מורה רבך כמורה שמיים, וכבוד תורה, כבוד תלמידי חכמים, זה הם בחינה של הכהנים, שעל ידם אדם יכול להתחבר, לעלות, להתקשר, הם המקשרים בין הבריות, בין ישראל לאביהם שבשמיים. וזה מחייב אותם כמובן להיות במדרגה רוחנית גבוהה. אז פרשה מיוחדת עוסקת שיש מדרגות בישראל, וככה זה צריך להיות, וככה זה לכתחילה. ואנשי הקודש הם אנשים מרוממים מאוד, והם המאפשרים את החיבור של כל הציבור לריבונו של עולם, לעבודת השם. אנחנו ממשיכים עליה בפרשה, חלקה הגדול של הפרשה, פרשת המועדות. אני רוצה לומר כאן כמה דברים שאומר המהר"ל. הסתכלות כללית על המועדות. כל פעם שאנחנו באים לאחד החגים, אנחנו מתבוננים בחג הזה בעצמו, מה ייחודו, מה גדולתו, מה מהותו. אבל להסתכל הסתכלות כללית על כל החגים ביחד, ולראות את התמונה השלימה של מועדי הקודש, מקרי קודש אשר תקראו אותם במועדם, בזה עוסקת הפרשה שלנו. ומלמדת אותנו. שלושת החגים, שלושת הרגלים, חגים שקשורים במאורעות בטבע. חג האביב, הקציר, קצרכם את קציכם, חג השבועות, גם כן חג שבו קוצרים את התבועה, מביאים את שתי הלחם, וחג האסיף. חג שקשור בטבע. שהתורה מזכירה את הקשר של החג הזה, החגים אל הטבע. זאת אומרת שבטבע יש איזה קשר לקדושה. כל הטבע הוא בעצם הופעה אלוקית עליונה. ויש, בזמן שהטבע מופיע באיזה הופעה חדשה, אז יש כאן איזה מציאות חדשה, איזה הופעה חדשה של מציאות, זה הופעה, כל הופעה מיוחדת היא הופעה אלוקית. לכן גם התורה מצווה אותנו לקדש לי כל בחור בבני ישראל, בחור אדם, בחור בהמה, כל דבר שהוא התחלה, התחלת בריאה. התחלה פירושו של דבר שזה הכי מקושר עם מה שלפני התחלה. אז יש בו הכי קדושה, הוא הכל קרוב אל לפני התחלה. לפני התחלה זה מי שעשה את התחלה הזאת, זה ריבונו של עולם. כל דבר שכל בחור, יש בו איזה קדושה. גם בבריאה כולה, בטבע כולו, כל הבריאה כולה יש לה התחלה, יש לה סוף, ויש לה אמצע. השיא שלה מתחילה, מתפתחת, מתקדמת, ואחר כך פונה אל הסיום. ככה גם סדר היום שלה. היום מתחיל בבוקר, ו... כל הזמן החום, האור, גדל והולך, ואחר כך הוא נאסף בחזרה, וכך השנה. יש התחלה, כביכול התחלה של כל הצמיחה, ההמשך שלה, ואחר כך האסיף. וזה מפגש עם ריבונו של עולם מכל מצדדים שונים. ההתחלה של השנה, זאת אומרת, כאן אנחנו רואים את הבריאה מצד התחלתה. השנה זה המחזוריות כזאת של השנה, זה כמו העולם, זה כמו היום, כמו שאני אמרתי. וכשרואים את ההתחלה, רואים, נפגשים בעצם עם ריבונו של עולם המתחיל כביכול שנה חדשה. העולם מגיע, השנה מגיעה לשיאה, אז אנחנו פוגשים כאן את השלמות המיוחדת הזאת, שפה מופיע ריבונו של עולם כמתקן העולם. ואחר כך הכל חוזר אליו. כל דבר יוצא ממנו וחוזר אליו בחזרה. זה חג האסיף, אנחנו בחזרה נכנסים אל סוכת, אל הסוכה, אל ריבונו של עולם. אז יש כאן בעצם מבחינת הטבע הסבב הזה, שכל צד שלו, כל חלק שלו, הוא אופן של הופעה של חיבור אל ריבונו של עולם, של גילוי, של גילוי הופעה של ריבונו של עולם, גילוי הוויה. רואים מציאות, רואים את יוצר המציאות, רואים התחלה של מציאות, פוגשים את הקדוש ברוך הוא בתור מתחיל. רואים סיום של מציאות, פוגשים את הקדוש ברוך הוא בתור מקבל את הכל חוזר, הכל בחזרה פונה אליו. וגם עשי, כמו שבטבע, ככה זה במדרגה הגדולה של עם ישראל. עם ישראל שהוא שורש כל המציאות. אז תחילתו, חג האביב בפסח, יציאת מצרים. זה ההתחלה של האומה. והמשך השיא שלו זה קבלת התורה. שזה מקבל את כל המהות הרוחנית, התוכן העליון, העליון שלו. וסוכות זה בעצם מרמז על עתיד לבוא. זה על, על הגאולה העתידה, על חזרה כביכול בחזרה לריבונו של עולם. וזה כמו שאמרתי, הסוכה היא מבטא את הדבר הזה, כי בסוכות תושבתי, חוזרים בחזרה כביכול אליו, אליו יתברך. הווה אומר שיש כאן איזו שלימות של ימי קדושה שמבטאים את כל צד מיוחד בהופעה האלוקית מהזנים השונים, בהופעה האלוקית בישראל, בהופעה האלוקית בבריאה, בטבע של הבריאה, שהדברים הם כמובן מקבילים זה לזה, נובעים זה מזה. ובתוך זה יש לנו את פסח ושבועות שהם קשורים זה לזה. פסח אנחנו מקריבים קורבן העומר מהשעורים, ובחג השבועות מקריבים שתי הלחם מן החיטים. וסופרים ספירת העומר מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות, עד חג השבועות. להביא עומר מן השעורים. בפשטות, השעורים זה התבואה הראשונה שגדלה, הכי מהירה. ואת הראשון צריכים להביא, כי הוא התחלה, כמו שאמרתי, התחלה של הכל. זה הפשט הפשוט למה מביאים קורבן שעורים. אבל בכל זאת, חז"ל עומדים על כך. קורבן שעורים זה קורבן נמוך. שעורים זה מאכל בהמה, זה לא מאכל אדם בכלל. ואם מביאים קורבן, צריך להביא קורבן מובחר, קורבן מן החיטים. אנחנו מוצאים קורבן שעורים בשני מקומות. פעם אחת בעומר, שזה קורבן ציבור, והוא הקורבן היחיד, קורבן הציבור שמביא מהשעורים. ופעם אחרת אנחנו מוצאים בקורבן סוטה. מנחת סוטה היא גם כן באה מן השעורים. סוטה זה בסדר. היא עשתה מעשה בהמה. אז קורבנה, קורבן של מאכל בהמה. אפשר להבין גם שכשהיא עשתה שנסתרה, והיא ירדה מטה והתנהגה בצורה כזאת כמו בהמה, משם היא צריכה לעלות. איך מעלה? קורבן הוא תפקידו לעלות את האדם, להחזיר את האדם למקומו הנכון. הכיצד? היא נמצאת במדרגה הזאת, כלומר, עניינה לעלות את המדרגה הזאת. אז היא לא יכולה להביא קורבן שלא תואם, אלא היא מביאה קורבן נמוך, ועל ידי זה מביאה את זה לשם. היא מביאה את הנמיכות הזאת לשם. זה בעצם אומר לנו בכלל, שכשאדם חוזר בתשובה, אז בדיעבד זה לכתחילה. אני רוצה שנבין את הדבר הזה, חס וחלילה, שלא יעשה מישהו עבירה בשביל לעשות תשובה. אבל כשאדם נמצא במדרגה נמוכה, והוא חוזר בתשובה, אז הוא מרים את הנומך הזה, שלום שלום לרחוק ולקרוב. כשהרחוק בא, זה עוד יותר מראה הופעת שם שמיים. שרואים אדם היה הכי 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 רחוק, והוא בכל זאת, משם הוא בא, הוא העלה את המדרגה הכי נמוכה אל השם, הוא קירב את כל המציאות בעצם אל ריבונו של עולם, כי הוא נמצא שם בתחתי התחתית, ומשם הוא בא, אז הוא הרים את התחתית והעלה אותה. קורבן, היא ירדה למדרגת בהמה, אז במי יש לו עכשיו תפקיד מיוחד במינו, להעלות את השעורים, שהם יהיו גם כן קורבן. וכך אומרים לנו חכמים, לגבי קורבן העומר, שקורבן העומר הוא מתקן מצבים נמוכים מאוד, שישראל נמצאים במצב כזה שאין להם זכויות. מה עניינו של העומר חד בשנה? לתקן את המצב הזה גם כשאין בכלל זכויות, גם מהמקום הנמוך לזכות אותם, להעלות את ישראל למעלה, להעלות את הנמיכות הזאת אל מקורה. וזה הקורבן שחז"ל אומרים במדרש כאן בפרשה, בזמן המן הרשע, גם כן לא היה להם חובות, ובגלל זה נגזרה עליהם גזרה, ומה מציל אותם? העומר. ביום הזה באמת נתלה המן הרשע, ביום הקרבת העומר, על פי המסעות של חכמים. זאת אומרת, קורבן העומר כאילו תפקידו לרומם את הצד הנמוך, מהצד הנמוך אנחנו מתקדמים, 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 ומגיעים עד השיא, עד חג השבועות, ושבו אנחנו מקריבים קורבן מן החיטים. הרב זצ"ל, הוא מוסיף כאן עוד איזה נופך מיוחד. גם בספר אורות, באורות ארץ ישראל, בפרק על סגולת ישראל, מדבר הרב על כך שבעם ישראל יש שני צדדים. צד אחד טבע סגולי של אמונה. טבע עמוק מאוד מאוד. זה טבע ישראלי. ישראל מאמינים בני מאמינים. אמונה חזקה בריבונו של עולם. זה דבר של טבע. זה לא דבר של השכלה וחוכמה והבנה, מעצם הטבע, זה הסגולה הישראלית. בעצם, כשאנחנו מדברים על סגולת ישראל, מה סגולת ישראל? מה המיוחד של ישראל? לא כישרונות. גם זה, אבל זה לא מזה מתחיל. לא הכישרונות, לא היופי החיצוני, לא כוחות הגוף, לא כוחות השכל. הסגולה הישראלית זה היותם אלוקיים. היותם שיש בהם טבע של אמונה. מאמינים בטבעה. אומר הרב, שמי שיש לו טבע חזק של אמונה, הוא לא נוטה לברר, להעמיק, להתבונן, הוא לא צריך את זה גם. זה, הוא מאמין, מה צריכים להוכיח את הדברים שהוא בטוח בהם, שאצלו זה, אין צורך בכל החקירה וההתבוננות והעמקה. אבל עבודת השם השלמה היא צריכה להיות גם בשכל, גם בעמקה והבנה ובירור גדול מאוד של גודל התבוננות, שהאור השם, האור האלוקי, הוא יתגלב גם בחוכמה, בהבנה, בהשגה, שעבודת השם תהיה מפותחת, חכמה מאוד, משכלת מאוד. וכשאדם מאוד מאוד משכיל, אז הוא, אז האמונה הטבעית מטשטשת. כי הוא מתחיל לחקור, אז מתחיל לברר, זה כן נכון, זה לא נכון, על פר, איך בונים, מה מבררים, מה היסודות, מה המחשבות. זה קצת פוגם בתמימות הטבעית של האמונה. וצריך לשאוף, אומר הרב, שהאמונה היא תהיה שלמה ולא תפריע להתבוננות, וההתבוננות תהיה עמוקה ורחבה ומקיפה, ולא תפריע לטבעיות של האמונה. וזה שתי התכונות שדרוש שישראל יפתחו אותן. וזה עניינו של קורבן העומר וקורבן שתי הלחם. ויש חיבור ביניהם של כל ימי הספירה, שזה ענייננו. הבסיס, זאת אומרת, הרב לקח את קורבן העומר, שחזל מצד אחד אומרים לנו שזה קורבן כאילו להרים את הצד הנמוך. מה הרב ואמר, זה הצד הטבעי, לא הנמוך. זה הצד הטבע הפנימי שלה, כמו בהמה, שיש לה טבע ולא, לא, בלי שכל. אדם הוא בהמה תושיע השם. כלומר, אנשים שיש להם חוכמה של אדם, והם משימים מעצמם כבהמה באמונה טבעית. שתי התכונות האלה גם יחד. זאת אומרת, תהלה את ההסתכלות, להסתכל בעומק הפנימי, קורבן הסיורים הוא קורבן של בהמה, כי הבהמה יש לה טבע, יש בישראל גם כן טבע, טבע, אבל טבע לא בהמי, טבע אלוקי, אבל דומה לבהמה במובן הזה שזה טבעי מאוד מאוד. אבל הטבעי הזה מאוד מאוד, הוא עליון מאוד מאוד, הוא אלוקי, הוא אמוני, טבע של אמונה. ומצד שני, כוח החוכמה, כוח הבנה, כוח התורה, זה שתי הלחם, זה מתן תורה, זה השגה השכלית העליונה. ולשני הדברים גם יחד הם עניינם של ישראל. ולפני פרשת המועדות יש מצוות קידוש השם ואיסור חילול השם. באופן טבעי אנחנו מכירים מה זה מצוות קידוש השם, אם חס וחלילה או לא חס וחלילה, תלוי איך מסתכלים. אם אדם נטבע לעשות מעשה שהוא אסור מהתורה וצריך למסור עליו את הנפש, אז התורה מצווה אותנו למסור את הנפש. אמרתי, לא יודע אם להגיד חס וחלילה, כי יש כאלה אומרים, מסתכלים במבט כזה, אם נאלץ, אז נמסור את הנפש. אבל אנחנו לא מתפללים על זה, שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו מצווה כזאת, מעודרת כזאת של למסור את הנפש. אם יזדמן, מחויבים, מחויבים למסור את הנפש. אבל רבי עקיבא אמר, מתי יבוא פסוק זה לידי וקיימנו? הוא דווקא התגעגע למסורת נפש. מתי יבוא פסוק זה לידי וקיימנו? יש מסירות נפש כזאת, שזה השיא של מסירות נפש מבחינה מסוימת, ויש מסירות נפש בחיים. לא מסירות, או קידוש, נגדיר קידוש השם בחיים. נקדשתי בתור בני ישראל, קידוש השם, כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא, עם אדם שישב ולמד תורה, והוא מתנהג במידות נכונות, הוא מכבד את הבריות, נימוסים נכונים, הוא מאוד מוצא חן בעיני אנשים. אומרים אנשים, אשרי זה שלמד תורה, ראו כמה מתוקנים מעשיו, כמה נעים דרכיו, ו... ישראל אשר בך התפאר. הקדוש ברוך הוא מתפאר, זה קידוש השם. קידוש השם בחיים זה שהיהודי שומר תורה ומצוות, יהודי שהוא בן תורה, שלמד תורה, שההתנהגות שלו היא התנהגות לתפארת, שאפשר להתפאר בה. וזה גם כמובן אחריות. זה קידוש השם בחיים. והזוהר אומר עוד נקודה, עוד דבר. מוסיף עוד דבר. קידוש השם זה כשישראל מקדשים את שמו בעולם. מה זאת אומרת מקדשים? אומרים קדוש, 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 השם צבקות, מלוך עול הארץ כבודו. הם מקדשים, קדושה, קידוש השם. כלומר, ונקדשתי בתור בני ישראל, עשרה אומרים קדושה, יש כאן ונקדשתי בתור בני ישראל. יש כאן איזו הדגשה, כשאתה אומר שהשם הוא קדוש, קידוש השם, אנחנו משתמשים בביטוי השם, כן? מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם הוא נעלה מעל כל אפשרות של מציאות, של הכרה, של השגה, אבל הוא מתגלה, מתגלה בעולם. שמו מתגלה בעולם. כל הגילויים, כל ההופעות של הקדוש ברוך הוא, שזה כל הבריאה כולה וכל הנהגתה וכו', הכל בעצם זה הופעת שמו של הקדוש ברוך הוא. קידוש השם, קידוש שמו, מזכירים את שמו ואומרים שהוא קדוש. קדוש, קדוש, קדוש השם. צבקות, שמלוא כל הארץ כבודו. זה מקדשים את שמו. ושמו, אנחנו לא אומרים במפורש. אתם יודעים שהכהנים בבית המקדש היו מזכירים את שם השם לא בשם עדנות, אלא שם הוויה. יודקי ואבקי, ולא, ועם הניקוד המיוחד שצריך להזכיר, שאסור לנו לומר את זה, לא כשם שאני נקרא, אני נכתב, אני נקרא, לא כמו שכתוב שמו, כך אנחנו גם קוראים אותו, אסור לנו. כהנים במדינה, לא בבית המקדש, הם צריכים להגיד בשם עדנות, לא להגיד בשם הוויה. שם הוויה הוא קשור למדרגה של קדושה, למקום של קדושה, למדרגה של קדושה, מי שהם ראויים להזכיר את השם הזה. זה שם מיוחד. יש כמה שמות של ריבונו של עולם, שבע שמות שאינם נמחקים. כל שם הוא הופעה מסוימת של איך שריבונו של עולם מופיע. ומדרגות מדרגות בשמות. וכשאדם מזכיר שם שמי, הוא בעצם מגלה הופעה אלוקית בעולם. השמות הם קשורים בגודל ההופעה. לעתיד לבוא יתגלה שמו, כמו שאנחנו אומרים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא כשם שאני נקרא ואני נכתב ואני נקרא, אבל לעתיד לבוא יגידו את השם ממש. הרב זצ"ל אומר שהוא כל כך היה רוצה לזכות להגיד את השם. להגיד את השם כמו שהכהנים היו אומרים בבית המקדש, בגלל שבית המקדש היה קיים. מה אתה רוצה? מה נפקא מינה כל כך להגיד את זה? ההגדה היא לא משהו חיצוני שאני אמרתי את האותיות האלה בהגיה הנכונה. אז מה? אלא זה פגישה עם מציאות. פגישה עם מציאות של הופעה של כבוד השם שמופיע. לעתיד לבוא כבוד השם ימלא את העולם, שמו יתגלה בעולם. השם קשור בהופעת כבודו. כל בית המקדש, מקום שמופיע כבודו של הקדוש ברוך הוא, מופיע גם שמו של הקדוש ברוך הוא. שמות השם הם הופעות, הם גילויים. ולכן כששומעים את השם צריך להגיד, לברך אותו. שומעים שם שמיים צריך להגיד, ברוך הוא ברוך שמו. שומעים שם שמיים במדרגה מיוחדת, עם כוונו, עם שם הוויה, אז צריך להגיד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יעקב אבינו שומע את בניו ואומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא אומר מיד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כשהיו שומעים את השם יוצא מפי כהן גדול, מפורש יוצא מפי כהן גדול, בקדושה ובטהרה, היו כולם קוראים ומשתחווים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כלומר, כשומעים את השם, צריך לברך. אני רוצה לומר שאנחנו צריכים מזה אולי להתבונן, להיזהר ולחשוב, הזכרת שם שמיים. בפרשה שלנו יש גם את הצד השני בסוף הפרשה. להזכיר שהמקלל פגם בשם שמיים. אדם פוגע בשם שמיים, הוא פוגע במקור המציאות. הוא איבד את קיומו בכלל. הוא כבר לא קיים. הוא מסתובב כמו כאילו איננו. הוא עניינו למיטה, כי הוא בעצם כבר מת לפני שהרגו אותו. הוא כבר נותק מהמקור, כי הוא ניתק את עצמו מהמקור. הוא פגע, הוא כאילו, מה שהוא אמר זה קרא את עצמו מהמקור. יותר מאשר קרא. וממילא הוא לא מציאות. לא מציאות. אין לו קיום. אז השכילה היא רק, כמו שחכמים אמרו על קמח טחון טחנת, כלומר זה כבר, זה ביטול הדבר המבוטל, כי לא היה. כי שם שמיים הוא, חיבור אל שם שמיים זה חיבור אל החיים, חיבור אל מקור המציאות. אנחנו כל כך הרבה פעמים מזכירים שם שמיים בתפילה, במשך היום בברכות, והתקדשתי בתוך בני ישראל, קדושה שלמה זה בציבור, אבל כל פעם שמזכירים שם שמיים, אז אומר הפסוק, וזרחה לכם יראי שמי, שמש דקה ומרפא בכנפיה. אם אדם ירא להזכיר שם שמיים, לפני שהוא מזכיר, הוא כאילו הולך להיפגש עכשיו עם גדולה ענקית, עליונה. זה צריך לגרום חרדה. זה לא כל כך פשוט ככה לחיות כל הזמן באופן כזה, אבל בעצם זה מה שצריך להיות. כשאדם מזכיר שם שמיים, זה, הוא נפגש כאן עם ההופעה האלוקית. וצריך הדבר הזה להיות מתוך יראה. וזרחה לכם יראי שמי. שמש זקה ומרפא בכנפיה. אז זהו, זה ענייננו מהפרשה הזאת ללמוד גם על התקופה הזאת שאנחנו נמצאים. עברנו כבר את החצי של ימי הספירה, ואנחנו הולכים ומתקרבים לחג השבועות. שכל עניינה של הספירה, כמו שמסביר על פי הפשט, מסביר ספר החינוך, זה התכוננות לקראת חג השבועות. אנחנו הולכים ומתעלים ממדרגה למדרגה, וככל מה שמתעלים, המחויבות הולכת וגדלה להתכונן יותר, ולצפות יותר ליום הגדול הזה. אני רוצה לחזור על מה שאמרתי אולי גם שנה שעברה, חג השבועות הוא יום אחד. ואנחנו מתכוננים אליו 49 ימים, 7 שבועות, ובסוף זה יום אחד. אבל זה יום כזה גדול, שנכון להתכונן אליו כל כך הרבה זמן. יש שעות גדולות בחיים, שמתכוננים עליהם הרבה 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 זמן, והם בסופו של דבר הן קצרות מאוד. לחתונה מתכוננים כמה וכמה חודשים לפעמים, ושבועות רבים, ומתכוננים ומכינים וחושבים על כל הפרטים, על באיזה אולם, ומה יאכלו, ואיזה קישוטים יהיו, ומה ללבוש, ואחר סמנת קלה, זה הדבר הכי קשה להכין, ועוד, וגם החיות צריכות ללבוש את הבגדים המתאימים להקלה, וההורים מתלבשים, זה עבוד, מכינים כולם, ובסוף, בארבע שעות נגמר הכל, 5 שעות. זה נראה נורמלי להתכונן כל כך הרבה ימים של 4 שעות, מה נפקא מינה, ככה ככה, זה הכל, לא לזלזל. 4 שעות האלה שוות הרבה מאוד, הן שעות מתומצתות, שעות גדולות, שעות שקובעות סדר חיים חדש. מפגש הזה של החתונה שיוצר עכשיו משפחה, הוא דבר כל כך גדול, עצום, אף על פי שהוא נוצר ברגע אחד. אבל יש לו משמעות ארוכת טווח מאוד מאוד. ולכן השעות האלה הן שעות מאוד מאוד גדולות. צריך להתכונן אליהם הרבה הרבה, לא רק פיזית, לא רק לצדדים הגשמיים, גם לצדדים הרוחניים. וחג השבועות הוא מפגש מיוחד במינו עם ריבונו של עולם. מפגש שיש לו תוצאות מאוד מאוד גדולות, לא פחות מניסויים. ולכן ההכנות אליו הן רבות מאוד. וככל מה שמתכוננים, אף על פי שזה יום אחד, אבל יום עם עוצמות רוחניות פנימיות, שמי שלא מרגיש את זה, זה כמו חתן שהיה אאוט, אבל הוא בסוף התחתן, והיה מזה תוצאות מאוד גדולות. בחתונה, אולי מרוב התרגשות לפעמים, הוא לא זוכר שום דבר ממה שהיה, וזה בהרבה פעמים קורה. אבל המציאות היא פועלת, לא משנה, מרגישים, לא מרגישים, זה מה שקורה, חג השבועות עושה איזה משהו פנימי בתוך הנפש ופועל פעולות גדולות מאוד. מרגישים, מה טוב, לא מרגישים, בכל זאת זה פועל. ולכן אנחנו מתכוננים, וככל מה שמתקרבים יותר, אז התכוננות צריכה ללכת ולהתגבר. יהי רצון שנבוא מוכנים לקראת חג השבועות, נתעלה מיום אל יום ובעבודת השם.